טוב, שלום לכולם. אז אנחנו מתקדמים בעוד פסקה בנושא של, בסדרה של ליברליות, חילוניות וכפירה בשיטת הרב קוק. והיום אנחנו נראה פסקה שגם כן עוסקת באיזון הזה בין היכולת לשמור על העולם הישן של הכפייה, של המעשים המאולצים כביכול, לבין הצורך הזה בחופש, בעצמיות, בדברים יותר עמוקים. והאיזון בשני הדברים והמתח בין שני העניינים האלה. אז אומר ככה, כשאדם הולך על פי תאומת חינוכו, עומד במצב הפשטות של אמונה בסדר מוסרי, מחובר בירת העונש ואהבת השכר בתור דבר עיקרי, הגורם לכל סיבוב החיים הרוחניים שלו, כל המעשים הטובים והמידות הטובות יונקים אז משורש קטן ושפל זה. זאת אומרת, יש מצב של קטנות, מוחין וקטנות, מוחין וגדלות, יש מצב של קטנות שהאדם הולך בתאומת חינוכו, נראה לך על פי רוב, נראה לך בני השטח זה דבר טוב, תאומת חינוכו, הוא הולך בצורה שקטה, כמו ילד טוב, הולך לבית ספר כל יום, כיפה, ציצית, מברך, תפילה, עושה הכל, נראה לך שהכל טוב כלפי חוץ. אבל הבחינה של הרב קוק היא בחינה הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר פנימית, שחודרת לעומקים של הנפש, ומגלה פה את באמת הצדדים העמוקים יותר שצריכים לתקן אותם. לא מסתפקת בזה. ואז לכן הוא אומר, עומד במצב הפשטות של אמונה וסדרי מוסר, מחובר ביראת העונש ואהבת השכר. זאת אומרת, פה הנקודה העיקרית, המניע של אותו בן אדם, של אותו ילד, זה יראת העונש ואהבת השכר. זאת אומרת, זה מניע של, מניע חיצוני, שהוא רוצה שכר או מפחד מעונש, בתור דבר עיקרי. הגורם לכל סיבוב החיים הרוחניים שלו, זה המניע שלו, זה מה ש מסובב את כל המעשים שהוא עושה, כל הזמן חושב, וואו, איזה שכר אני אקבל מהקדוש ברוך הוא, כמה טוב יהיה לי בעולם הבא, כמה שפע רוחני אני מקבל מהדבר הזה, לעומת זאת עונש, כמה זה מזיק לי, כמה אני אהיה בגיהנום, אוי אוי אוי, השם יעניש אותי, מה יקרה לי, זה קרה לי בגלל זה, וזה קרה לי בגלל זה, והנה אני הצלחתי בגלל זה, ולא הצלחתי בגלל הדבר הזה, וזה כל מה שמניע אותו. כל המעשים הטובים והמידות הטובות יונקים אז משורש קטן ושפל זה. זה נקרא שורש קטן, זה נקרא מעמד של קטנות. כיוון שהוא מתעלה, הרי הוא מתחיל לפקוח עיניים, להכיר את הטוב והאור באמיתת עצמם, שוכח הוא מעט את עצמו, את פרטיותו, והרי הוא מכניס את עצמו יותר בחיי הכלל, הטוב הכללי מחל לו לקחת את לבבו. זאת אומרת, ההתעלות של האדם הזה, זה שהוא לא בא ממניע פרטי שהוא חושב רק על עצמו, אלא יש לו איזושהי תפיסה כללית יותר, שהוא מבין שהמציאות כולה יונקת מהאידיאלים האלוהים, יונקת מהטוב, וכאשר אני עושה את הטוב, אני מתחבר פה לאיזה זרם חיים מאוד מאוד גדול, עוצמתי, של שפע אלוהי שזורם פה במציאות, של אידיאלים אלוהים, של רצון אלוהי שזורם פה במציאות, ואני מחובר אל השפע הזה, ואני מקדם את השפע הזה, ואני חלק ממהלך הרבה יותר גדול, אני לא חלק מהפרטיות שלי. אז נכון שזה מוביל לטוב גם אולי לי, ואם אני אעשה רע זה יוביל לעונש גם אולי לי, אבל זה לא מה שמניע אותי, זה לא המנוע שדוחף אותי לעשות את הדברים. מה שדוחף אותי זה הסתכלות הרבה יותר רחבה, הרבה יותר גדולה. זה כמו אדם שמחובר לתנועות גדולות של, לא יודע מה, של צמחונות, או של סוציאליזם, או של ציונות, או כל מיני תנועות גדולות, הוא יוצא מעצמו, הוא מחובר למשהו הרבה יותר רחב ממנו, וזה מקום הרבה יותר גדול, והרבה יותר נכון בנפש, הרבה יותר טהור בנפש, מאשר המניע הקטן. זה משום, כיוון שהוא מתעלה, הרי הוא מתחיל לפקוח את עיניו, כן, דיברנו פעם על התרדמה, העניין הזה של נסירה, של התרדמה, ועכשיו הוא פוקח את עיניו, הוא קם מהתרדמה, להכיר את הטוב והאור באמיתת עצמם, זאת אומרת מצד עצמם הם טובים, לא כי זה יביא לי שכר ולא כי זה יאיים עליי מעונש, אלא מצד עצמם, שוכח הוא מעט את עצמו את הפרטיות שלו, את פרטיותו, הרי הוא מכניס את עצמו יותר בחיי הכלל, בשאיפות כלליות יותר של כלל האומה, כלל האנושות, כלל המציאות, והטוב הכללי מחל לו לקחת לבבו. ומתוך הדליגה הרוחנית הזאת, שהוא דולג מתוך החוג המוגבל באהבת עצמו הצרה אל אהבת הכלל הרחבה, הוא עלול לאבד קניינים שהם אמנם לכאורה קטנים, אבל באמת נכבדים מאוד. פה הסיכון ופה המתח, כיוון שהעשייה, דיברנו פעם על האינסטינקט, האינסטינקט הוא מצומצם מאוד, אבל הוא גורם לאדם לעשות את הדברים בצורה מאוד מאוד מדויקת, כיוון שהטבע אומר לבן אדם מה צריך לעשות, בלי שהוא צריך לחשוב על הדבר הזה. אותו דבר פה, זה סוג של אינסטינקט. אני יודע, יש לי עונש, אני נמנע. יש לי שכר, אני עושה. אני לא חושב, אני כמו רובוט, אני עושה מה שטוב לי, אני לא עושה מה שלא טוב לי, ושלום על ישראל, אני לא חושב, אני לא מערער, אני לא מתלבט, אני לא מפעיל פה שיקול דעת של עצמי, אני לא משפיל פה מחשבות למה הדבר הזה נכון, מה נכון בדבר הזה, אני לא חושב מעבר, ולכן עלולים לאבד כל מיני קניינים, קניינים במובן המעשים הטובים, שאדם מתרגל לעשות, הוא מאבד אותם, כי פתאום את זה אני עושה, את זה אני לא עושה, את זה אני עושה בצורה חלקית, זה אולי לא נראה נכון בעיניי, אז אומנם אני מפעיל פה את העצמיות שלי, אני מפעיל פה את הרצון שלי, אבל אני מאבד כל מיני דברים שהייתי עושה כמו שצריך, ועכשיו אני לא עושה אותם כמו שצריך, לפחות במובן החיצוני. כן, והם נכבדים מאוד הדברים האלה, דברים מאוד מאוד חשובים. סדרי החיים הטובים, שהם מושרשים יפה בהליכותיו, סדרי האמונה, מתאימים לכולם דווקא אל העליוניות שבמטרה של אהבת הכלל. זאת אומרת, פה יש טריק. התורה אומרת לאדם לעשות מעשים, לא סתם כי יש איזו קריזה אלוהית לעשות המעשים האלה. המעשים של המצוות של התורה הם ביטוי מעשי, ביטוי פיזי, ביטוי מוחשי, לכל מיני ערכים מאוד מאוד גבוהים של אחדות, של יושר, של מוסר, של אידיאלים אלוהים שפועלים במציאות. והרעיון של משה רבנו שהוא מוריד לנו את מוריד לנו את התורה, זה לעשות מעשים שיבטאו את הערכים האלה. ולכן שאדם עושה את המעשים האלה, אפילו אם הוא לא מחובר בנפש לאידיאלים הגדולים, הוא מבטא את האידיאלים הגדולים בפועל, במעשים שלו. זה ביטוי לאידיאלים הגדולים, זה ביטוי למחשבות הגדולות האלה שהוא עדיין לא מבין, הוא יכול להיות שהוא מנותק מהם, אבל הוא מבטא אותם בעצם המעשים שלו. שאדם לובש ציצית, הוא מבטא עניין של אחדות, לוקח את כל החוטים, מתחברים למשהו אחד, מבטא עניין של אחדות, ולובש את זה כל יום, ומברך על זה, וזה משפיע על הנפש, גם אם הוא לא מבין. יש מעשים, כמו שאדם מחייך כל היום, אומרים שהוא נהיה יותר שמח. המעשים משפיעים על הנפש. ולכן, כשאדם מאבד את המעשים האלה, אמנם הוא מאבד אותם בגלל שהוא צמח והתפתח, והוא יותר בשל לדרגה הגבוהה, אבל עדיין הוא מאבד את הנכסים האלו שעדיין שמו אותו בתלם. יש פה דאונסייד ואפסייד. כן, אז זה יותר מורכב. ואז הוא אומר, כן, אז זה מה שאומר, סדרי החיים הטובים שמושרשים יפה בהליכותיו, אותם הליכות, אותם מנהגים, מתאימים כולם דווקא לעליוניות של מטרה של אהבת הכלל. זה בעצם מתאים לאהבת הכלל, זה מתאים לאידיאלים הגבוהים, זה לא מנותק מהם. אבל לא קל הוא הדבר להכיר את כל הטובים המדויקים בתור התרוממות הרוחנית הכללית. זאת אומרת, הדבר הזה זה נימים מאוד מאוד עדינים, זה כוונון מאוד מאוד עדין שהתורה נותנת לנו מעשים שמחוברים לאידיאלים מאוד מאוד גבוהים, אבל קשה לראות את הקשר. זה, אתה עושה משהו אחד, יש אידיאלים מאוד מאוד גבוהים מצד שני, אתה לא רואה תמיד את הקשר, כיוון שזה רמוז וזה מוסתר, וזה משהו מאוד מאוד כאילו מתומצת, נקרא לזה ככה. ולכן אתה לא רואה את הקשר, יש קשר ואתה לא רואה אותו, ולכן כשאתה בא עכשיו ממקום עצמי, ממקום חושב, ממקום מכירי, אז אתה מורד בזה, כיוון שאתה לא רואה את הקשר. כן? זה לא קל להכיר את התווים המדויקים בתוך ההתרוממות הרוחנית הכללית. לא קל להבין את התווים המדויקים, את המעשים. למה התפילים צריכות להיות שחורות ומרובעות, ולמה דווקא ליטול ידיים שלוש פעמים ולא שתי פעמים? קשה לראות את הקשר. רק מי שלומד הרבה קבלה ורוחניות וחסידות ומחשבה, הוא לאט לאט מבין את הקשרים של הדבר הזה. זה מה שנקרא תורת ארץ ישראל. אבל כמה שקשה היא העבודה הזו בתחילתה, מוכרחתי. כי אם יהיה אדם מאבד את הרשמים המעשיים כפי דייקנותם, יטשטש הוא בזה את הסגנון היותר חזק שבחיי המעשה, שהוא הבסיס לחיי הרוח היותר רוממים, כן? אז אומר הרב קוק, גם אתה, אותו אדם שמרגיש רצון לעצמיות, שמרגיש רצון לחופש, להתפתחות, לעשייה עצמית, לחשיבה עצמית, ואתה לא מבין את הקשר, אל תנתק את החוט מהמעשים התורניים, היומיומיים, הסיזיפים שאתה התרגלת אליהם. זאת אומרת שזה דבר ששומר לך גם כן את הקשר לאידיאלים, גם שאתה עכשיו עדיין לא מבין את זה, אתה לא מבין למה, אתה לא מבין איך, זה מחבר אותך לאותם אידיאלים נישאים, שמור על זה. במקביל גם תחשוב, תפתח, תתפתח, תתקדם מבחינה רצונית ואישית, ואל תפעל רק על פי שכר ועונש, אבל תשמור על המעשים. כן, זאת אומרת, כמה שקשה עבודה זו, אם יהיה אדם מאבד את הרשמים המעשיים ודייקנותם, מטשטש הוא בזה את הסגנון יותר חזק בשחי המעשה, הוא מטשטש את הזיקה שלו לעולמות הרוחניים, שהוא הבסיס לחיי הרוח היותר רוממים, כן? אם יש רק חיי רוח רוממים, אדם כל היום יושב בבית כנסת או מתבודד וחושב על כל מיני אידיאלים נישאים, אבל בחיי המעשה הוא לא עושה את המעשים הנדרשים, זה נשאר באוויר, זה לא מחובר. זה המטרה של המצוות, לחבר אותנו, את הגוף שלנו, את המעשים שלנו, לאותם אידיאלים גדולים, גם אם לא מבינים את זה בשלב ראשון, אבל זה יוצר את הזיקה ואת הביסוס לאידיאלים האלה להיות בתוך החיים של הבן אדם. מפני שפוגמו בעבריינות מעשית את האידיאלים הנישאים, שהם המגמות האחרונות של המעשה, מעשה התורה והמצוות, אף על פי שהוא איננו מרגיש בייחוסם של המחשבות העדינות ברוממות עוזם עם המעשים הללו, בכל מקום, כך היא עמידה שהנשמה נפגמת, האידיאלים מתרחקים מהווייתם המציאותית, מהכרה הנפשית הפנימית, כלומר ממהות החיים של הנפש, שהיא כבר שברה את הבסיס המעשי שלהם, ובזה כבר מתקצצות הכנפיים והמעוף הנשמתי לגודל וסיגוב עליון, מתחלה שהוא בתוכיותו. כן? ברגע שאדם פוגם את הדברים המעשיים, דוגמה, הוא אוכל עכשיו חזיר, ואוכל לא כשר ולא שומר שבת, אז נכון שהוא עושה את זה כי הוא רוצה להבין, הוא רוצה להתחבר, הוא רוצה לעשות דברים מתוך העצמיות הפנימית שלו, אבל בסופו של דבר זה משבש לו חלקים בנפש. כל מעשה הוא משפיע על הנפש בצורה תת מודעת, בצורה פנימית, והוא שומר על הנפש עם איזשהו זיקה, עם איזשהו קודש פנימי, עם איזשהו חיבור לאידיאלים אלוהים שזורמים פה במציאות, ואדם מחובר דרך המעשים, ולכן אם אדם מתנתק מהמעשים, זה משבש לו את החיבור לאידיאלים, וזה מסיט אותו מהדרך. אז זה מה שהוא אומר. פוגם, כן, את האידיאלים הניסיים, שהם המגמות האחרונות של המעשה, התורה והמצוות. זאת אומרת, התורה והמצוות זה לא, שוב, זה לא חוקים, חוקים שרירותיים של הקדוש ברוך הוא, אלא זה אותם אידיאלים עליונים שבאים לידי ביטוי במעשה היומיומי, בצורה רמוזה, בצורה שמשפיעה על המשפיעה, בסופו של דבר גם על הנפש, בצורה תת מודע. אף על פי שאיננו מרגיש ביחוסם של המחשבות העדינות, ברוממות וזעם, עם המעשים האלו, זה משהו שהוא תת מודע, הוא משפיע ברובדים מאוד מאוד עמוקים פנימיים על הנפש, ואדם לא מרגיש את הייחוס, לא מרגיש את היחס בין המחשבות העדינות, העליונות, שהוא מחובר אליהן, לבין המעשים הללו, שהוא לא מבין, לא מבין למה, והוא לא מחובר אליהן. מקום מקום כך היא עמידה, שהנשמה נפגמת, האידיאלים הניסיים מתרחקים בהווייתם המציאותית מהכרה הנפשית פנימית. מה לעשות? אדם בנוי מנשמה וגוף. ואם הגוף לא מחובר, אז גם הנשמה מתרחקת. והמעשים מטרתם לחבר את הגוף, והשכל והרצון מטרתם לחבר את הנשמה, וצריך לעשות את שני הדברים. יפה. יכול להיות שיגש, יחשוב, יצייר וידמה, שהוא עדיין שד בעולמות הציליים, שהוא שואף לאידיאלים רמים, אבל הכוח הפנימי מסולק ומטומטם על ידי הטמטום המעשי. זאת אומרת, ברגע שהאדם אוכל לא כשר, לא שומר שבת, לא שומר טהרת המשפחה, נוטה מהצדדים המעשיים, בסופו של דבר זה מנתק אותו גם מהאידיאלים הגבוהים, הוא יכול כל היום ללמוד ספרי חסידות וקבלה ומוסר, אבל אם הוא לא עושה את הדברים המעשיים, אמרנו, הוא בנוי גם מגוף, וזה ינתק אותו בצורה, ינתק אותו בסופו של דבר. זה כמו אדם שכל היום קורא ספרים על בריאות ועל אכילה נכונה, אבל בסוף הוא לא אוכל בריא, בכל כמה דברים שהרופאים לא ממליצים עליהם, בגלל שהוא לא מבין את ההמלצה הזאת של הרופאים. אז נכון שהוא קורא כל היום ספרים, בסופו של דבר הגוף שלו לא יהיה בריא, והוא גם הנפש לא תשתבש. אשר על כן ההכרח מעיק, שכשם שהתעלתה הנפש להיות חיי הכרה בכללותה, השאיפה של חיי הרוח, כן תעמיק עוד יותר בחיפוש רוחני, עד אשר תבוא לאותו המצב שהמקור הכללי של השאיפה האידיאלית יגלה לפניה את כל מחמניו, והקישור הפנימי לפרטיות, הדייקנות של אורחות החיים המעשיים, שעומד אכן על בסיסו בימי הקטנות, יישאר על עומדו ועוד יותר ידור וחמדת קודש בימי הגדלות. כן? אז לכן, חייב להיות מצב שהנשמה אומנם גדלה בהכרה שלה וברצון שלה, ולכן יש לה איזושהי נטייה לכפור, כדי לבטא את הרצונות הפנימיים ולהתנתק מכל דבר שהוא נראה לילדותי ומכריח וקופה, אבל עדיין היא צריכה להעמיק בחיפוש הרוחני, זאת אומרת, פה הרב קוק פונה גם לאיזשהו כיוון נוסף של העמקה בצדים הרוחניים, כדי להבין בסופו של דבר איך זה מתחבר גם בצדים הרוחניים, וליצור את ההרמוניה הזאת בין הצד המעשי לבין הצד הרוחני. אז אומרת, תעמיק עוד יותר בחיפוש רוחני, עד אשר תבוא לאותו מצב, שהמקור הכללי של השאיפה האידיאלית יגלה לפני את כל מחניו. זאת אומרת, אותם אידיאלים אלוהים שמשפיעים עלינו, שמושפעים עלינו מהקדוש ברוך הוא, מהנעלם האלוהי, הם יתגלו לפנינו ונראה איך הם קשורים לאותם מעשים יומיומיים של תפילין, שבת, כשרות, ונראה את הקשר, ואז באמת נהיה מחוברים לזה באמת. קישור הפנימי לפרטיות הדייקנות, שעומד אכן בבסיסו במאה הקדנות, יישאר על עומדו. זאת אומרת, ברגע שאנחנו נלמד מוסר ומחשבה, ונלמד את תורת ארץ ישראל, ונלמד איך הדברים מחוברים, ואיך כל מעשה קטן הוא בעצם, יש לו קשר לאידיאלים הגדולים, אז יבוא באמת המצב השלם, שהאדם מרגיש שהוא עושה את הדברים לא מתוך כפייה ולא מתוך קטנות, אלא עושה אותם מתוך גדלות ומתוך חיבור והבנה של הדבר, שזה האידיאל, שאדם יהיה מחובר לדברים שהוא עושה, ולא רק עושה אותם כי ככה אמרו לו. ועוד יותר ידור בחמדת קודש בימי הגדלות, כן, בצורה יותר מעודרת מאשר שעשה אותם כשהוא היה קטן, אשר האמת של שכר ועונש לא יהיה עוד הגורם העיקרי בדחיפת החיים המוסריים, כי אם התשוקה האידיאלית לחיים שיש בהם תוכן מדעי ומוסרי במלוא מובנו. זאת אומרת, יש מצב, נסכם, יש מצב של גב אל גב, אדם עושה את הדברים בצורה כפויה, יש מצב שאדם מתבגר ורוצה להפסיק עם הדברים הכפויים, אז הוא משתחרר מהדברים האלה, וזה המצב המסוכן שפה הרב קוק אומר, אל תשתחרר לגמרי, תשתחרר במוח שלך, בתודעה שלך תהיה משוחררת, חופשית, ליברלית, חושבת בצורה חופשית, מטילה ספק בכל דבר, אבל במעשים, תשמור על המעשים, ואז לאט לאט אתה תתפתח, תצמח, תבין את הרעיון של המעשים, תבין את האידיאלים אלוהים, תבין את דעת אלוהים, תבין מה המשמעות של כל מעשה, תבין איך אלוהים פועל פה במציאות, ומה המשמעות בכלל של אלוהים, ואתה תבין את העומק של התורה, ואז אתה תחזור ותתחבר לאותם מעשים, אבל מתוך הבנה של העומק שלהם, מתוך הבנה של המשמעות שלהם, ולא סתם כי כמו רובוט, כמו ילד קטן, כי ככה הורים אמרו, אלא מתוך רצון ונטייה פנימית עמוקה, ושאיפה עמוקה מתוך הבנה של הדבר, מתוך השכל, מתוך ההכרה, מתוך המודעות, מתוך תודעה מתוקנת, תחזור אל אותם מעשים קטנים. וזה המצב השלם, וזה התכלית של הכל. יופי, אז הסברנו פה את המהלך, וגם את הסיכונים שבדרך, ואיך איך אנחנו שואפים להתגבר עליהם, ולהביא למצב השלם והמתוקן. יופי, אז נעצור פה, ונתקדם בהמשך לפסקאות הבאות.